כמו שצריך, ואנחנו ממשיכים בלימוד ספר במדבר, ואנחנו בפרק כף ד'. יפה. כף ד', פסוק כף. וירא את עמלק וישא משלו ויאמר ראשית גויים עמלק וחריתו עדי עובד. כלומר, יש באנושות שני סוגי מוקד. יש מוקד גויים, יש מוקד קודש. מי שמהווה ראשית הקודש באנושות הוא ישראל. מי שמהווה ראשית הגויות באנושות הוא עמלק. לכן עמלק הוא ראשית לעניין זה, לעניין הגויות. ראשית גויים עמלק. ואחריתו עדי עובד, וזה בהכרח יובד. למה? בעצם למה יש באנושות בכלל שני מוקדים? מבאר המהר"ל בספר נצח ישראל שהמעמד של המציאות כלפי הבורא הוא מעמד רופף. הכיצד? אם העולם נשאר דבוק באלוהים, הוא לא יכול להיברא, אין לו עצמאות, הוא בעצם בטל, תפל, נבלע, נאפס, מדרגות שונות, בתוך האלוהות. נכון? אז להיות דבוק בשם זה לא פתרון. הדרך השנייה, ההפוכה, היא להתנתק מהבורא. מה התוצאה? גם כן, אבדון, אפסיות, היעלם, טוטלי. אז איפה נמצא הקיום? הקיום נמצא באמצע. כמו למשל, מי שלמד קצת מכונאות, יודע כיצד עובד מנוע. איך עובד מנוע? שני מגנטים. אחד חיובי, אחד שלילי, והמנוע מסתובב ביניהם. כלומר, האנרגיה באה מפני... מה? מנוע חשמלי כמובן. זה עובד מתוך, כלומר, איזון. אז כמו כן גם המציאות נמצאת במצב של איזון בין שני המוקדים, בין הדבקות היתרה לבין הריחוק המוחלט, ובאמצע הקיום אפשרי. למשל, למה הדבר דומה? לכדור הארץ, שאם היה קרוב מדי אל השמש היה נשרף, היה רחוק מדי היה קופה. כן, בבקשה.
אז מה הכוונה בדבקות ובביטול?
רק רגע, לפי זה מובן מדוע יש בעולם שני מוקדים, מי שלקח על עצמו את האחריות לניתוק ומי שלקח על עצמו את האחריות לחיבור. שניהם לא נורמליים, והם ישראל ועמלק. הקיום האנושי נמצא באמצע, שלכן אפשר לומר, המלאק הוא ראשית גויים. הוא ראשית לעניין היות האנושות גויים. אבל ישראל הוא ראשית לעניין היות האנושות קודש. לכן נאמר, קודש ישראל לשם ראשית תבואתו, וראשית גויים המלאק. עד כאן מובן? עכשיו יש לך שאלה, מה זה הביטול? אתה מתכוון למושג החסידי ביטול היש, נכון? ששורשו גם במהר"ל מפראג. כן. מה זה ביטול היש? היה הרב יהודה אשכנזי מסביר, ביטול ולא יותר מזה. רק ביטול, לא יותר. וירא את עמלק וישא משלו ויאמר. ראשית, אז אני יוצא לפי זה, שדיות ראשית גויים זה בהכרח מוליד בסופו של דבר אחריתו עדי עובד. כי הניתוק בסופו של דבר מביא את האבדון. כן.
איפה נמצאת מצרים בכל הסיפור?
אז מצרים, אמרנו שבשיעור שעבר, כן, שראשית עונים בעוליכם. כן, אז מצרים זה מי שרוצה להיות ישראל מכוח הטבע ולא מכוח הנשמה. כן? זה נושא, לכן היה צריך לעשות בירור בין פרעו למשה. מה? זה מבחינת מעשי אבות. כן, אבל זה בבחינת מעשי אבות. אצל משה זה בבחינת מסימן לבנים כבר. כן. אז לכאורה, הניצחון של ישראל באחרית הימים הוא גם בעיה, לכאורה. מה עם הביטול? תשובה, אחרי שקנינו את זכות הקיום במהלך ההיסטוריה, אז כבר אין ביטול. כלומר, אם צריך להידבק בקדוש ברוך הוא כבר מן ההתחלה, אז אין התקדמות. לכן יש בהתחלה ניתוק, קונים את הזכות, ועל ידי קניין הזכות יש לנו עמידה משל עצמנו. אפשר לומר, ההצלחה של הבריאה זה כאשר הבריאה היא אוטונומית. ואז יוצא שמערכת היחסים שלה עם הבורא איננה של תלות ילדותית, אלא של אהבה, של פנים אל פנים. מובן? מה קשה? זה בגרות, זה דורש בגרות בעצם. כלומר, הקדוש ברוך הוא רוצה מהעולם שיעבור את תקופת הבגרות שלו.
דווקא בנסח רואים הפוך, אתה מקבל את הזכות, אתה קונה את הזכות הזאת על ידי הבנים בהמשך. כשקיבלנו נס ביציאת מצרים, קיבלנו כרטיס אשראי ל-2000 שנה. קיבלנו נס, שהכל נעשה
מהיד בתוך... כן, עם הזמן אנחנו קונים את הזכות, נכון? נכון? לא, 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 זה מה שאני אמרת. וירא את הקני, מה שמע, לא משנה. טוב, פסוק א', וירא את הקני. כלומר, כל אלה הם ציפיות של אחרית הימים. באחרית הימים, עמלק הולך עדי עובד. ומה עם הקני? הקני זה השכן של עמלק. כן, למשל, יתרו, שהוא קני, הוא מופיע מיד אחרי מלחמת עמלק, הוא מגיע לישראל, נכון? אומר רבי אברהם בן עזרא, למה התורה הצמידה את פרשת יתרו, בואו של יתרו אל המחנה, לניצחון על עמלק, בגלל שצריך לעשות הפרדה בין הקני לעמלק, כמו שעשה שאול במלחמת עמלק. יתרו, להזכיר לכם, מה היה העם שלו?
מדיינים.
אתם אומרים מדייני. אני לא מבין. אני אמרתי בדיוק הפוך מזה, ואתם... יתרו היה קני. הוא היה כהן מדיין. אבל אתם לא יודעים אם הוא היה מדייני או לא. כן? למרות שכתוב, חובב בן רעואל המדייני, אבל לגבי יתרו כתוב שהוא קני. כן, אז לא כך ברור יחסי המשפחה, מי זה ראואל ומי זה יתרו ומי זה חובב. מה? שני דרכונים. השאלה היא ככה, מבחינה, הייתי אומר, מבחינה לאומית, אתה צודק, הוא היה מדייני. מבחינת הזהות שלו, הוא היה, מבחינת הזהות הקודמת שלו, לידתו, הוא היה קני. כן. השאלה מה זה להיות קני, איזה עם זה? איפה קין פה? אז זאת אומרת, זה קין אחר. כן, אני מבין, אבל הקני הוא מבני קין. אבל זה לא קין המקורי. כי קין המקורי הלך. אז מה מדובר? מי שיורש את הזהות של קין. מי שיורש את הזהות של קין. תמיד יש קטגוריה קיינית בהיסטוריה. אז לפעמים זה דרך הביולוגיה, לפעמים זה דרך הגלגול. כן, חכמי הקבלה אומרים שיתרו היה גלגול של קין. יש לזה הרבה השלכות. הוא התיקון שלו. אנחנו דיברנו על זה בהרחבה. כן, אבל זה ניכנס לפרטים שכעת לא יקדמו אותנו בדבר הזה, אבל יש הרבה, סוגיה רחבה. כן, אבל אם כן הוא רואה את הקיני. הקיני הוא אותו חלק של האנושות, שיש לו שייכות לעמלק, הרי קין, הקדמון, הוא הרוצח הראשון, אבל הוא משתמש בזה לטובה. הוא התיקון. קין מלשון תיקון. הוא התיקון של עמלק. וירא את הקיני וישא משלו ויאמר, איתן, מושבך, ושים בסלע קיניך. מכירים, נאמר בספר עובדיה, אם תגביה כנשר, ואם בין כוכבים שים קיניך, משם הורידך, נאום השם, שוכני בחג וסלע, מרום שבטו, אומר בליבו, מי יורידני ארץ. כלומר, המוטיבים של תיאור האומה האדומית, זה מאוד דומה למה שנאמר על קין. יושב בסלע, קיניך, אבל הוא עושה את זה בקשרות, הוא עושה את זה בתומה. יש מושג, אגב, שמשתמשים בו הרבה בספר הזוהר, זה הנחש. הנחש המשיחי. כן, נחש בגמטריה משיח. הנחש, לכאורה, זה מי שמחתי. כן, הנחש הקדמוני. ועד רבה, הכתי את האדם, איך אתה עושה אותו משיח? אז הזוהר אומר, יש שני סוגי נחשים. יש נחש לקדושה, יש נחש לתומה. כן? דרוש התנינים המפורסם. כן.
איך זה מסתדר עם
האמרה,
אוי לרשע
ואוי לשכנו? איך זה מסתדר עם האמרה? אוי לרשע, אוי לשכנו. לכאורה, הרשע המלאק, שכנו דווקא קיני, יצא לו בסדר, נכון? לא יודע. לא יודע. לא יודע. מה אני אעשה? באמת לא יודע. תמצא לי פתרון. עכשיו, זה אומר שאחרי השואה, אחרי שהמלאק נהיה לעדי עובד, צריך לעשות בירור בין האומות, איזה אומות כשרות ואיזה אומות נפסלות. יש במסכת עבודה זרה פירוט של הדבר הזה. לעתיד לבוא, הקדוש ברוך הוא לוקח ספר תורה בחיקו. ככה כתוב. הוא לוקח ספר תורה בחיקו, ואומר, מי שעסק בה, יבוא ויקבל שכרו. מיד, אז מי בא? באים כל אומות העולם, בערבוביה, לבקש שכרה. עם ישראל לא בא, הוא בטוח שהוא יקבל משהו, אבל באים מיד כל אומות העולם. מעניין מאוד, מה זה הסיפור הזה שהם באים כל אומות העולם? והם באים בערבוביה. מה זה הערבוביה של אומות העולם? זה נכון שכשמערבבים כל הזהויות מנסים ליצור את ישראל. אבל מה זה המצב הזה של אומות העולם בערבוביה? רואים את זה היום, לא? הכפר הגלובלי, שמעתם על זה פעם? האיחוד האירופי, ברית נאטו, ברית ורשה, לא משנה, כל הניסיונות, ארצות הברית, כל הניסיונות האלה של מיזוג הזהויות האנושיות. זה נקרא, באים אומות העולם בערבוביה. זה נקרא ערבוביה. זה הכוונה, ערבוביה. מה חשבת? איך הבנת ערבוביה?
זה בלגן.
מה זה הבלגן פה? כי כתוב שם אחר כך, אומר להם הקדוש ברוך הוא, אל תיכנסו לפניי בערבוביה, אלא כל אומה ואומה וסופריה. פתאום הסופרים של האומות צריכים להגיע. מה הסופרים עושים? מה הם מספרים הסופרים?
את ההיסטוריה.
כלומר, אי אפשר לשפוט את הציבורים האנושיים בלי לשים לב להיסטוריה שלהם. תן לכם דוגמה מאוד ברורה של הדבר הזה. יש מדינה שפעם הייתה קיימת בשם יוגוסלביה, עליה שלום. והמדינה הזאת היום עשויה משמונה מדינות, ואולי אפילו תשע כבר עם קוסובו, כן, תשע מדינות שונות. עכשיו, מה הסיבה של הדבר הזה? כלומר, כשהקימו את יוגוסלביה, אחרי מלחמת העולם הראשונה, רצו לטשטש את הזהות. כלומר, באו כל העמים של דרום סלביה בערבוביה. אומר הקדוש ברוך הוא, אי אפשר ככה לשפוט. כי הרי הקרואטים שיתפו פעולה עם הנאצים ברדיפת היהודים. אבל הסרבים עזרו ליהודים, אז אי אפשר לדון ביחד. כל אומה ואומה וסופריה, אז נדון. בסדר? אז זה מה שנקרא, שלעתיד לבוא נעשה המשפט הזה. צריך להביא את הקיני לדיון. כי אם יהיה לבער קין, מה? כן, הפירוקים האלה הם גם מאפשרים את הבירור. כל זהות וזהות יש לה משמעות אחרת. כן.
יש פירוק ודרישה של...
אז יש פירוק וערבוביה כאחד. זה מאוד מעניין הדבר הזה. אנחנו בעידן מאוד משונה. שמצד אחד יש ביטול של הזהות, של ההפרדה הלאומית. מצד שני יש העמקה של הזהות הלאומית. אין הפרדה, אבל יש זהות. למשל, דווקא בגלל האיחוד האירופי, יש מחשבות לאנשי סקוטלנד להיפרד מבריטניה. ודאי, כי לפני כן, לפני שהיה האיחוד האירופי, להפריד את סקוטלנד מבריטניה, זה הייתה התמוטטות כלכלית, שלא הייתה כדאית. עכשיו, ממילא הגבולות פתוחים, ממילא הכלכלה מאוחדת, אז למה לא להיפרד? מובן? כן, בבקשה.
היום מה שקורה, וזה ירפין להבדיל,
תראה
את תל אביב,
צפות
תל אביב, זה עוד. זה לא מין הפרדה טוטלית. בכלל, זה לא
מבין את הרעיון
של זה, וזה כלום.
לא אותו דבר.
לא
כן.
אותו דבר, אבל לא רחוק
מזה. נכון, אבל לא אותו דבר. כן.
מה זה קבוצה של... מה גורם לקבוצה של אנשים להיות,
כמו
שאמרת,
זהות... מה יוצר את הזהויות האנושיות? זו שאלה יפה מאוד. כתוב מפורש בספר בראשית, בפרק י' פסוק למד א', זוכר? אתה עושה את עצמך. כן, אלה בני שם, למשפחותם ללשונותם, בארצותם לגוייהם. אני חוזר, אני אכתוב את זה. על המחשב?
על הכוננית
שלו. על הכוננית שלו. זה? רגע. אלה בני שם למשפחותם ללשונותם בארצותם לגוייהם. נא לשים לב, הציבורים האנושיים מכונים בחלק הראשון של הפסוק בשם משפחות. בחלק השני הם הופכים ממשפחות להיות גויים. מה ההבדל בין משפחה לבין גוי? אני עוד לא יודע, רק רגע. המאפיין של המשפחה זה הלשונות. כלומר, הציבורים האנושיים מחוברים כציבורים מכוח התרבות. זה המשמעות של המילה לשון. לשון זה לא שפה, לא לבלבל. כי השפה זה בחוץ, מן השפה ולחוץ. הלשון שפנימי. בסדר? כלומר, זה התוכן הפנימי של אותה קבוצה. והיינו, התרבות מגדירה את המשפחה. מה היחס הצפוי בין שתי משפחות? דברים איתך. בין שתי משפחות, איזה מערכת יחסים יש?
השלמה.
אחמד כזה. בואו תאכלו אצלנו סעודה שלישית, אולי נתחתן בינינו, בואו תשתה משהו, נכון? כלומר, בין המשפחות יש הבדל, אבל יש סימפתיה. אבל ברגע שזה עובר מהלשונות לארצות, כלומר שההבחנה היא טריטוריאלית, נוצר מושג הזר. ואז המשפחות הופכות לגויים. כלומר, ברגע שהארץ, דהיינו הישות הטבעית, היא זו שקבעה את ההגדרה של הזהות, מאותה שעה יש דרכונים. אם יש דרכונים, היחס הטבעי הצפוי בין שני גויים הוא המלחמה. אתה איתי? כן, ברגע שההגדרה היא על פי הטבע, לנו על פי הארץ, אז ממילא המשפחות מתחילות להיות גויים. ואז הגוי הוא בעצם מיקרו אנושות. יש מי ששייך אליי ויש מי שבחוץ. ואם הוא בחוץ, הוא אויב באופן פוטנציאלי. ולכן אומר הנביא לעתיד לבוא, לא יישא גוי אל גוי חרב, חידוש.
הגוי זה לא סוג של משפחה גדולה?
לא, ודאי שלא. הגוי זה לא משפחה גדולה. הגוי זה המדינה, אפשר לומר. כלומר, זה ביטול הזהות האנושית והפיכתה לזהות אימפרסונלית, חסרת אישיות. כלומר, אתה הפסקת להיות יוסי, התחלת להיות אזרח.
זה מצפה,
כן.
כי אם זה פותח פתח לבעל, בדיוק ההפך. אין לך ארץ, תהיה קוסמופוליטית הזה, ככה...
תודה על השאלה, היא בדיוק מאפשרת לי להמשיך. עכשיו, מה עושים במצב כזה? שיש משפחות שהפכו לגויים. אז יש שתי אופציות. הייתה האופציה של אחיו של אברהם ששמו נחור, והאופציה האחרת הייתה של אברהם. נחור סבר שעל מנת להתגבר על הבעיה הזאת של הגויים, צריך לייסד אנושות קוסמופוליטית, ביטול הזהות הלאומית, בכלל. הבעיה היא שהעולם לא מתנהל באופן הזה. העולם איננו קוסמופוליטי. יוצא שכל הקוסמופוליטים סופם להיבלע במדינות. המדינה חזקה מן הקוסמופוליטי. מהי נחלתו של האיש הקוסמופוליטי? שדה התעופה. שם הוא בבית. מובן? אבל, אני יודע שיש שתי שאלות, אבל אני באמצע משפט, אני לא יכול... כן. לעומת זה, הקדוש ברוך הוא אמר לאברהם, לך לך מארצך אל הארץ אשר אראך ואשך לגוי, נכון? כלומר אומר הקדוש ברוך הוא לאברהם, אני אעשה ממך עוד ישות מדינית פוליטית, אתה תהיה גוי גדול, ומה תהיה התוצאה? ונברחו בך כל משפחות. כלומר, על ידי היותך גוי אתה תהפוך בחזרה את כל הגויים בחזרה למשפחות. במילים אחרות, הזהות היהודית היא הגויות הלגיטימית היחידה. כי כל גויות היא שנאה, הגויות הישראלית היא למען האחרים. זה לא קוסמופוליטי, זה אוניברסלי, זה משהו אחר לגמרי. כלומר, עם ישראל פועל על האנושות כמדינה. כל זמן שלא הייתה לך מדינה, וזה היה ככה לפני 60 שנה, אתה ניסית לפעול על האנושות ולא הצלחת. לראשונה מזה 60 שנה חזרנו לרכוש את הכלי המאפשר לנו את הצלחת התוכנית של אברהם אבינו. כולם יהפכו למשפחות. משפחות. וזה מה שכתוב בספר זכריה, והיה כל הנותר מכל הגויים הבאים על ירושלים למלחמה, ועלו מדי שנה בשנה להשתחוות לשם צבאות ולחוג את חג הסוכות, ואשר לא יעלה מכל משפחות הארץ, לא עליהם יהיה הגשם. ואם משפחת מצרים לא תעלה ולא באה, וכו'. מובן מה שאני אומר? טוב. רק רגע. מאור לפניך? ולא יודע שהוא הצביע. כן. טוב, בסדר, נו. הלאומיות מתעוררת בהרבה מקומות, אבל היא חדלה מלהיות, כלומר היא בדרך לחדול מלהיות עוינת, והיינו היא חוזרת להיות משפחות. כן. כלומר, האם בתקופת שלמה זה לא היה? תשובה, בימי שלמה זה היה מוקדם מדי. מדוע? משום ששלמה סבר שאת הכל הוא יוכל לעשות דרך בית הנשים שלו. כלומר, הכל דרך הממלכה בלבד, כשהפרט עוד לא היה במדרגה הזאת. איך שלמה רצה לאחד את העולם?
לקח נשים מכל
כן, לחדר המיטות. כלומר, הוא לוקח את הבנות של כל נסיכי העולם כולו, והוא יוצר ארמון משיחי, והרמון משיחי. הכל דרך האישיות הפרטית שלו. אבל הציבור עוד לא היה במדרגה הזאת של ייחוד. הוא רצה לעבוד דרך הכלל ולא דרך הפרט. ולכן זה נפל. כן.
לפי מה שהרב הסביר, איך היום ספרדי ואשכנזיה מתחתנים עם כל המכלול, שתי באים מן ארצות אחרות, מנטליות אחרת, מה שמאחד אותם זה פה הארץ.
נו, אז מה אתה רוצה לשאול על זה? לא הבנתי מה הקושיה. זה מצוין. כלומר, היום אנחנו מאחדים את האנושות בחזרה. איך אנחנו עושים את זה? כמו שאמרת יפה, ספרדי מתחתן עם אשכנזיה, או אשכנזי עם ספרדיה, ובעצם דרך שני יהודים מתאחדת האנושות. יש מה שנקרא היום מאבק בין עדתי. מה זה מאבק בין עדתי? מאבק בין עדתי זה גוי מפולניה וגוי ממרוקו שרבים דרך שני יהודים. ולפעמים מתחתנים גם. לעניות דעתי נראה שהמלחמה היום בין גויים היא על מי הוא עמו של אלוהים, ולאו דווקא בגלל להיות הקבוצות הלאומיות הללו נפרדות טריטוריאלית. האם ההבחנה של ספר בראשית עדיין תקפה? ברור, המלחמה בין הגויים היא לדעת מי הוא עמו של אלוהים, נאמר. אבל מה עשה אותם בכלל לעמים? ההבחנה הטריטוריאלית. מה הכוונה שאחרי השואה הוא, העמלק הוא כבר עדי עובד? ואם גרמניה היא עמלק, הרי היא חיה וקיימת. נאמר ככה, גרמניה מזמן עבדה, רק היא עוד לא יודעת את זה. אבל ייעוד הבריאה בסופו של דבר הוא להתבטל אל בוראה. אז הרעיון הוא רק שהביטול יעשה מתוך בחירה? ואם כך הוא, אז מה היתרון בכך? אני לא בדיוק מבין מה פירוש להתבטל אל בוראה. אם הכוונה, כפי שעולה בשאלה, יוצא שהעולם הוא ממש פסימי. כלומר, יוצא לפי זה שכל העניין של בריאת העולם היה איזשהו פיקשוש. לאלוהים התפלק עולם, וזה נורא חבל, צריך מהר למחוק את הדבר הזה. כן, זו תפיסה פסימית, שאומרת שהמוות עדיף מן החיים. אבל הקדוש ברוך הוא גילה לנו, ובחרת בחיים. כלומר, ריבונו של עולם, בעצם העובדה שהוא ברא, סימן שהוא חפץ בקיום זולתו. ולכן הביטול שאנחנו מדברים עליו, הוא כביטול של שני אוהבים, המתבטלים זה אל זה, אבל אינם מבטלים את זהותם. אז מה מיוחד במשפחה היהודית, שהייתה מפוזרת בכל הארצות, ועדיין נשארה משפחה אחת? מה? מה שמיוחד לנו זה שאנחנו לא גוי. אנחנו לא גוי. אנחנו משהו שבא מבחוץ. הגויים נקראים אצל חז"ל בשם אומות העולם. אומות אני מבין, אבל למה העולם? כי הם בעולם. אם האומות הם בעולם, אז איפה ישראל? הם לא בעולם. הם בטיול פה, בטעות. כן? תארו לעצמכם לוח שחמט שהוא מלא בכלים, כן? 64 כלים, לא כמו שיש היום, אלא הכל מלא. ויש לכם עוד כלי אחד, 65. איפה נשים אותו? טוב, נצטרך להוציא אחד. נשים את זה. אבל יש לי עכשיו עוד אחד. איפה נשים אותו? טוב, נצטרך להוציא את זה. בעצם זה שיש לי אחד מיותר, זה כבר יצר תנועה במערכת. עם ישראל מופיע בהיסטוריה, איפה הארץ שלו? כנענים שם. טוב, נצטרך להוציא את הכנענים משם. שמים את ישראל. לאן ילכו הכנענים? טוב, הם הולכים לקרטגו. נכון? הם הקימו את הממלכה בקרטגו. טוב, אבל בקרטגו יש שם ברברים. מה קרה לברברים? טוב, עברו לספרד. נלחמו עם הרומאים. בקיצור, הרומאים נלחמו בקרטגו. התחיל בלגן. זאת אומרת, יש פה איזה גורם שהוא חיצוני למציאות, ולכן הוא מכניס תנועה לתוך המציאות, ולכן המציאות גם מתנגדת לו. איך אמר פעם הגל? זה היה הגל? לא, זה היה פיכטה, שהוא דיבר על היהודים הצוענים וכל מה שזז. כן, בבקשה.
אז אם ככה באמת ישראל לא משמידים את כל העמים בישראל, בארץ כנען, לא משאירים להם כלום, אז באמת היה שקט תעשייתי?
כן, יכול להיות, יכול להיות. אבל מראש זה לא תוכנן שאנחנו נשמיד את כל הכנענים. הרי יהושע שלח איגרת, הרוצה לברוח יברח. נכון? אז זה מתוכנן מראש כך, כן.
לכאורה
אין שום בעיה טריטוריאלית. בהתחלה עם ישראל היה שם, כי הוא מפני
שם ועבר. ואחרי זה רק
כנען
בא
וכיבש
את המקום, וזה, אז זה לא שעם ישראל פתאום הגיע אחרי יציאת מצרים.
עם ישראל היה לפני הכנענים בכנען?
מה? שם
ועבר, כן, אבל איפה היו הכנענים? איפה היו עם ישראל? עם ישראל עוד לא היה אפילו.
אבל היה שם מישהו. משפחת העברים.
משפחת העברים. נכון, הם היו שם.
נו, זה היה המקום שלהם.
זה היה המקום שלהם. כן, אבל המשפחה העברית הזאת נעלמה.
היה אברהם?
היה אברהם, זה לא אומה. בסופו של דבר ירדו למצרים. אז עכשיו כשנולדים מחדש, נכון, זה בזכות שאנחנו לוקחים את ארץ כנען, אין לי בעיה. זה בזכות, זה מגיע לנו, זה שלנו. יחד עם זה, אתה יוצר פה מערכת ותנועה. כן. מדוע האסלאם והנצרות לא הצליחו לאחד את האנושות? בגלל שיש להם צבע. כלומר, לנצרות יש העלאה על נס של ערך אחד מבין כל הערכים, דיינו האהבה. והאהבה, אם כן, לבנות דת על אהבה, זה מתאים לאומות של שופכי דמים, דיינו לעמי אירופה. לעומת זה, המוסלמים העלו על נס את מידת הדין, וזה מתאים לאומות של מגלי עריות, דיינו עמי המזרח. בסדר? אז כל אחד זה מתאים לאופי סוציולוגי מסוים. כן.
מה הקשר בין מידת הדין לגילוי
עריות? מה הקשר בין מידת הדין לגילוי עריות? אין שום קשר, זה בדיוק הפוך. זה מה שזה בא לתקן. כלומר, זהו, זה מה שהם, לכן הם מגזימים. כן? הצניעות היא לשים את הנשים בשק תפוחי אדמה. כן? ומי שגוזל, טרח. נחתכה היד שלו. כן, כן. אהבה זה בדיוק ההפך של שפיכות דמים. כלומר, העמים האירופאים, דהיינו הגרמנים והרומנים, שפכו הרבה מאוד דם. כן? הגלדיאטורים זה הכיף הרומאי של סוף שבוע. יום אחד בא מישהו ואומר, אלוהים רוצה אהבה. וואו, בלגן, הפוך, בא לתקן. הם אומרים, אלוהים הוא אהבה. כן, זה עבד. מה? זה צבע. כלומר, זה צבע ספציפי. מידה בין המידות, זה צבע. בסדר? בעם ישראל אין שום צבע, הכל שקוף. צבע זה משהו ספציפי, ייחודי. וזה לא מתאים לכולם. זה לא מתחתן עם זה עם זה. אתה יודע, אומרים, צבעים צריכים להתאים. אז יש עמים שהנצרות זה מתחתן איתם. ויש עמים שזה לא הולך איתם.
אז למה להגיד בין האמריקאים לגרמנים, היה מלחמה שהם באותו טבע?
רגע, אתה רוצה עכשיו להיכנס לפרטים? אני מסרב. לא, אני מסרב. אני לא רוצה להמשיך את הדיון לכיוון הזה. מותר לי. אני מנהל את השיעור פה. קצת. כן. טוב, הלאה. פסוק כף ב', כי אם יהיה לבער קין, עד מה אשור תשבקה. כלומר, יש רמזים בפסוקים על פעולה של אשור. מה זה אשור? אשור זאת הגרסה המקורית של השמיות, הטיוטה, אפשר לומר. כן? אתם זוכרים מה שכתוב בפרשת נוח? כתוב שם, ותהי ראשית ממלכתו בבל, וערך ואכד וחלנה, בארץ שנער. מן הארץ ההיא יצא אשור, ויבן את נינווה, ואת רחובות עיר ואת קלח, נכון? ואת רסן בין נינווה ובין קלח היא העיר הגדולה. זוכרים? יש פסוקים כאלה בפרק י' של ספר בראשית. מה נאמר על אשור שם? מן הארץ ההיא יצא אשור. מאיזה ארץ יצא אשור? מבבל. למה אשור יצא משם? אומר רש"י, אשור היה צדיק. כשהוא ראה שבניו מורדים במקום ושומעים לנמרוד לבנות את המגדל, יצא מתוכם. רק רגע, יוצא לפי זה שאשור היה צדיק. כן? הוא רואה את המרידה בקדוש ברוך הוא, והוא יוצא. מן הארץ ההיא יצא אשור, ויבן את בבל השנייה. מה זה הוא בנה את נינווה? מה זה נינווה? זה עוד בבל. זאת אומרת, מה הייתה... מה? האשורים היו מכנים את נינווה בשם בבל השנייה. קודם כל. דבר נוסף, זאת בדיוק מדינה, הייתי אומר, קוסמופוליטית, עיר גדולה שכובשת עמים. ודאי. עכשיו, אם תסתכל באנציקלופדיה העברית, זה גם המקורות שלי, ערך אשור. מה הייתה הדת האשורית? האשורים האמינו באל אחד שברא את העולם, ושמו אשור. והוא בחר מבין כל העמים באשורים כעם סגולתו, על מנת שהם יכבשו את העולם כולו. קרוב ורחוק מאוד. קרוב, הרעיון שיש סגולה וכו'. רחוק מאוד, כי זה אימפריאליסטי. כלומר, לזה למען אשור. זאת אומרת, מה בעצם הפריע לאשור? אשור רצה להיות הוא נמרוד. כן? הוא רוצה להיות החליף במקום החליף. מה שלא טוב. זאת אומרת, ברגע שהוא רואה שמי שמנהל את הפוליטבורו ואחראי על המהפכה, זה סטלין, הוא הולך ומקים את הטרוצקיזם, את האינטרנציונל הרביעי. כי הוא לא יכול לשאת את זה שמישהו אחר עושה את המהפכה. אז הוא ממציא את האידיאולוגיה החדשה של המהפכה המתמדת, כדי להיות הוא בעל השלטון. אז מה יוצא כאן? יוצא לפי זה שאשור טרוצקי היה אדם עם כוונות טובות בהתחלה, אבל עם הזמן זה התברר כאימפריאליזם. יש כוונה אישית. מה?
נפוליאון?
נפוליאון, הנה, נפוליאון גם כן, זה ממש אותו דבר. הוא בא בשם המהפכה הצרפתית, נכון? איך קראו למהפכה הצרפתית? המהפכה הצרפתית האוניברסלית. ומה הוא עושה עם זה? הוא הולך וכובש את כל עמי אירופה, תחת שלטונו. זה בדיוק הבעיה, אגב, של כל אלה שניסו להיות ישראל, וזה מה שקרה. כן? אז אשור מהווה, בעצם אפשר לומר, הטיוטה של הזהות הישראלית. לכן לא מאשור יצא בסוף עם ישראל, אלא מארפחשד. מה? גם מה? כן, היום למשל יש הרבה ניסיונות להיות ישראל. למשל הקולוניאליזם הבריטי והצרפתי. כן? הצרפתים והבריטים כבשו את כל כדור הארץ במאה ה-19-20. והם אמרו, אנחנו באים לעזור לעמים הפרימיטיביים להגיע אל התרבות. לא רע. היום יש גם אימפריאליזם תרבותי אמריקאי. הנחת היסוד של התרבות האמריקאית היא שכל אדם בעולם הוא אמריקאי או בנגלה או בנסתר. יש כאלה שכבר יודעים שהם אמריקאים, והם בגלל זה שותים קוקה קולה, ויש כאלה שעדיין הסגולה הזאת לא נתגלתה אצלם, ואנחנו נעזור להם להוציא את זה לפועל, לחשוף את זה. ולכן, כאשר נקשרו לראשונה יחסים דיפלומטיים בין ארצות הברית לבין סינה עממית, הביטוי הראשון להתקשרות הזאת הייתה משלוח קונטיינר שלם של קוקה קולה לסין. מובן? כלומר, הרי אתה אמריקאי גם כן, מה אתה לא יודע?
יודע.
זהו. אם כל צאצאי הרמון שלמה נטמעו בעם ישראל, הרי שעם ישראל כבר נושא בתוכו את כל עמי העולם. אינני יודע אם בכלל הוא הוליד איתם ילדים, ואם בכלל היה קשר של אישות. אם עם ישראל הוא זר לעולם, אז איך זה שיש לו מקום, ארץ ישראל? הרי היא לא שלו, לפי דברי הרב. גם ארץ ישראל זה לא בעולם. זה מקום ההשקה בין שני העולמות. הרי כתוב, כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא, שנאמר, לעולם ירשו ארץ. אם כן, הארץ היא לא בדיוק בעולם הזה. כל מי שמבין מה זה ארץ ישראל יודע שפה זה לא בדיוק העולם הזה. כבוד הרב שלום, אם דתם של האירופאים יפת היא כנגד שפיכות דם, ולאומות המזרח כנגד גילוי עריות, אז היהדות היא כנגד עבודה זרה? האם אומות המזרח נחשבות כבני חם לעניין הדת ולא לבני שם? מה שאמרת שהיהדות היא כנגד עבודה זרה, זה נכון. האם אומות המזרח נשבות כבני חם לעניין הדת ולא לבני שם? אינני יודע. מה הקשר בין... יש דברים שאני לא יודע. מה?
למה למשל
לגבי עבודה זרה לא עולים
למה לא
סופרים
הבודהיזם?
אפשר, אנחנו עכשיו לא עושים סקירה של כל הדת. מה הקשר בין יעודו של קין כמתקן עמלק לבין עתידו בקן על הסלע? פשוט מאוד. השימוש שעושה עמלק בסלע הוא שימוש פסול, כי הוא בא בעצם לבסס את המטריאליזם האנטי-אלוהי, בעוד שקין משתמש באחיזה שלו בסלע כמשרת את ישראל. זה משהו אחר לגמרי. זה כנגד עבודה זרה של דור אנוש. אז זה סיפור אחר. טוב, אז וצים... מה? יש כל מיני ניסיונות, כי פסוק כף ב', כי אם יהיה לבער קין, עכשיו שהבנו מה זה אשור, אפשר להבין עכשיו, כי אם יהיה לבער קין, עד מה אשור תשבקה? כלומר, גם אם קין יבואר, כלומר, גם אם יהיה מלחמה נגד קין, הוא לא יכול להגיע יותר רחוק מאשר עד אשור, אז אם כן יש לו תיקון. וישא משלו, ויאמר, אוי... מי יחיה מסומו אל. יש בתנך ביטויים דומים קרובים. אוי באלף והוי בהי. נכון? הוי גוי חוטא עם כבד עוון, אומר ישעיהו הנביא. ולפעמים יש אוי באלף. מה ההבדל בין אוי להוי? אומרים המקובלים, הוי זה עם תקווה. אוי, בלי תקווה. אומרים המקובלים, הוי זה עם תקווה, אוי, בלי תקווה. בסדר? כלומר, פה, מה שמדבר כאן בלעם, זה משהו מאוד מאוד חריף. אוי, מי יחיה מסומו אל. על מה הוא מדבר? ראינו עכשיו יש עמלק. נגמר. קין בסכנה, אדמה אשור תשבקה. פתאום, משהו שלישי, מי יחיה מסומו אל? הוא רואה איזה מין קטסטרופה באחרית הימים. על מה הוא מדבר? אז יש שפרשו שהכוונה למלחמת גוג ומגוג. המלחמה האחרונה, שהיא תהיה איומה. יכולה להיות איומה. יש מדרש... שנקרא אותות משיח. מכירים את המדרש הזה? יש בכלל מדרשים שאף אחד לא מכיר. למה לא מכירים אותם? בגלל שהם מדרשים שוליים. זה שוליים. כן, יש מדרש רבה. מי לא מכיר מדרש רבה? תנחומה, ילקוט שמעוני. זה בומבות של מדרשים. אבל יש כל מיני מדרשון צ'יקים. פחות ידועים. נמצאים בכל מיני קבצים של מדרשים. אחד מהם... נקרא קובץ בית המדרש מאת אהרון ילינק. והמדרשים האלה הם לא כל כך ברי סמכה, אבל לפעמים משתמשים בהם פה ושם. אחד מהם נקרא מדרש אותות משיח. שם מתואר איך באות בית של אותות משיח, איך שהקדוש ברוך הוא יביא חום לעולם, ומתים מן החום הזה 1,000 בכל יום. מה זה 1,000?
מיליון.
מיליון. וכדי להינצל מן החום הזה, אנשים יחפרו בתוך האדמה. איך כתוב? מעניין. אז אוי מי יחיה משומו אל. מה? האם יש להבין את המדרש הזה כפשוטו כמשמעו? אני בכלל לא יודע אם צריך לקבל את המדרש הזה. אני רק מביא את זה, אני מביא את זה רק להראות שבספרות היהודית אופציות כאלה של חורבנות של מיליוני אנשים בכל יום, כלומר מה שנשק אטומי יכול לעשות, האופציה הזאת הועלתה. היא אפשרית. וגם הייתה בשימוש בהיסטוריה. כן? כן.
הרב
הסביר
בשיעור על
השואה
שאוי
מי יחיה עם
ישראל זה אוי מי יחיה כשיקום
ישמעאל לישראל. זה פירוש אחר. רק רגע. הבאתי קודם כל את הפירוש הראשון. פירוש הראשון שזה מלחמת גוג ומגוג, מלחמה של הכרעה באחרית הימים. מה התוצאה של המלחמה הזאת אגב? מה אומר הנביא? איפה כתובה מלחמת גוג ומגוג בנביאים? קודם כל. יחזקאל למד חטא, נכון? מה כתוב ביחזקאל למתחת? והתגדילתי, והתקדישתי, ונודעתי לעיני עמים רבים, וידעו כי אני השם. למה אתה? עכשיו תגידו, כל הדברים האלה זה נבואות זעם, מי צריך את כל זה, האנושות מתקדמת. יש פה עיניה א', יש שם איזה עיניה, אני רואה שם. צד שמאל למעלה. מה יש פה? נכון. אז יש שם דיון על מלחמת גוג ומגוג בעיניה. איך זה? כן, זה בדף י' במסכת ברכות, עמוד 50 בכרך א' של עניה. תכונת מלחמת גוג ומגוג, כפי המבואר במזמור למה רגשו, כן, פרק ב' של תהילים, היא כי התעוררו עמים רבים להתקומם על אורן של ישראל ודעותיהם, שיסוד הכל הוא דעת האלוהים שהשרישו ישראל והעירו בה את כל העולם כולו על השם ועל משיחו. כלומר יבוא יום שהאנושות תתקומם נגד המסר האלוהי והמוסרי של עם ישראל. זה לכאורה תמוה מאוד הדבר הזה. אנחנו רואים שמזה כמה אלפי שנים התנ"ך השפיע על העולם. היהודים באופן עקיף הקימו שתי דתות גדולות, את הנצרות ואת האסלאם, שקידמו את הרעיונות האלוהיים בעולם. לכן אומר הרב, לפי סדר ההתפתחות האנושית נראה הדבר שכבר קנה הרעיון הנשגב של דעת השם את לב כל העמים המשכילים. ואיך תתהפך כחומר הדעה המוסרית הנעלה הזאת עד שנצטרך לזה יד השם גלויה על ידי ישועתם של ישראל כאמור והתגדילתי והתקדישתי ונודעתי לעיני עמים רבים. כלומר זה תמיה. אתה אומר שתהיה מלחמת גוג ומגוג? מה אתה לא רואה שהאנושות כבר התקדמה? על כן נאמר לו, כי הרוח משחית הציבור בעמקי האנושיות ברוח האדם, אין לשום לו גבול וסדר, ולפעמים יוצא הכוח המוסרי מסדרו הרגיל הטבעי ופורץ גבוליו, עד שעמים רבים נטעים והולכים בנתיבות לא אור, עד שימצא כוח אלוהי מחזיק ומאיר מחשקים לנצח. כלומר יש מצבים שפתאום, אתה לא יודע איך להסביר את זה, אבל אומות שלמות שהיו מתוקנות הופכות בין יום לברבריות. ולכן הרב כתב את זה לפני השואה, אבל הוא צפה את האפשרות. והראיה לאפשרות מהפכה היסטורית בדעה מוסרית היא מרידת אבשלום. כן, אנחנו אומרים את הגמרא, כלום יש בן שמורד באביו, שהוא חוץ לטבע וליושר, ויותר יגדל הפלא על העם הגדול. כן, עם ישראל החלך אחרי אבשלום. איך יימשך אחרי מקרה מרגיז לב ומאופך מסדרי המוסר הטבעיים כמו? אלא, הווה, מה אתה אומר? זה באמת קרה. ובשעה שהייתה מהפכה כזאת מצויה, כלומר כשאבשלום פעל את פעולתו, נמצאו כל הסיבות ששלטו על הרעיונות שאנחנו משתוממים על זה איך נהייתה כזאת. הכנה מהווה שאחרי ההתאזרחות של המושג האלוהי בעולם על ידי ישראל, בכל זאת, כל זמן שאינו בתהרתו לגמרי, ואינו נשען על היסוד המבורר של עבדותן של ישראל ונצחיותם, הוא רפא ועומד להתמוטט. כן, היה איזה נשיא של מדינה אירופאית שהגיע לכנסת, הוא אמר, נאום, חצי מהנאום אמר, עם ישראל ענק, אתם תיקנתם את העולם כולו, איך העולם היה נראה בלעדיכם? נו, אז תחלקו את ירושלים. נכון? ככה הוא אמר, לא? אז מה שהוא אומר, כל זמן שזה לא לגמרי מבורר, זה גם עלול להתמוטט, עד שיתמוטט באמת. והסתערו רוחות רבות ורעות להפיצו. עד שיש שכלול האנושיות מוכרח לבוא בהשלמתו על ידי גילוי יד השם ובחירתו בישראל. כאשר היה בהתחלת ההופעה האלוהית. כלומר, לא תהיה ברירה, יצטרכו איזו התערבות אלוהית גלויה. כן. האם מוכרח שזאת תהיה מלחמה פיזית? תראה, תמיד אומרים, נבואת פורענות לא חייבת להיות. לא חייבת, אבל מן הסתם תהיה. שאלה. זאת למעשה נבואה על תהליך התחממות כדור הארץ, לא כן? לא יודע. מי אלו קין בימינו? אולי הדרוזים. נכון? הדרוזים הם רואים את עצמם מחויבים לאישיות של יתרו. אבל לא רק. יש בין האומות עמים שאפשר לומר, עשו משהו למעננו. כן? זה מברר. כן? איך יכול להיות שהעם הדני, שהיה קרוב בגזע לגרמנים, בכל זאת התנהג בדיוק הפוך מהם? זה אומר משהו. אז מה כתוב כאן? וישא משלו ויאמר, אוי, מי יחיה משומו אלו. כלומר, הוא צופה איזה מין קטסטרופה עולמית. זה אפשרות אחת להבין את זה. מה זה סומו אל? מה פירוש המילה אל? אלה. כשהדברים האלה יקרו. כן? מסומו, כשיקרו, אל הדברים האלה. יש אפשרות אחרת, זה בפרקי דרבי אליעזר. סומו אל, זה כאילו כתוב שמו אל. מאחר וקשר הקדוש ברוך הוא את שמו בישראל, וקשר את שמו בישמע אל, מי יחיה כשיקום ישמע אל על ישראל. כך אומר פרקי דרבי אליעזר. זה דווקא מאוד מעניין שהפרקי דרבי אליעזר צופה שההתמודדות האחרונה בהיסטוריה היא בין שתי צורות של אמונת הייחוד. לפני כן זה מאוד קל. אנחנו מאמינים בשם. הגויים עובדי עבודה זרה. נו, איפה הטוב, איפה הרע? הטוב אצלנו, הרע אצלם, הכל ברור. פתאום יש עוד מישהו שאומר אללהו אכבר. מה אתה עושה עכשיו, אה? אחד מול אחד. הבירור הזה יותר קשה. כן? טוב, הבירור גם מוכרע. אבל צריך לברר. אנחנו צריכים לברר מה העליונות של אמונת הייחוד הישראלית לעומת צורתה המוסלמית. זה מה שמזמין אותנו פסוק כ"ג לבדוק. לראש שלום. הביטוי עדי עובד. כמשמעו קשה. כי הוא מתאר הן את עמלק והן את עבר. זה מה שאתה אומר. ואולי נפרש באיפכא מסתברא, לעולם ועד, ובערבית, ללבד שווה לנצח, ועמלק וישראל יאבקו עד למלחמת גוג, אוסי מנתניה. אולי, אבל אני לא חושב, זה יפה מה שאתה אומר, יש רק הנחת יסוד בפירוש שלך, שעדי עובד זה נאמר על עבר. אבל אם תסתכל בפסוק שאתה מתכוון אליו, פסוק כ"ד, בוא נראה. וצים מיד קיטים. מה זה צים? אוניות. מיד קיטים. איפה זה קיטים? מה? צור, מה פתאום? קיטים זה רומא. ועינו אשור, ועינו עבר. כלומר, המערב ינסה להשתלט על המזרח, גם על אשור וגם על עבר. וגם הוא, אותו צי, עדי עובד. אז מאיפה יבוא הצי בדיוק? האם יבוא מברית ורשה או מברית נאטו או ממשהו אחר? אי אפשר לדעת. אבל הכוונה שבאחרית הימים יש גם התמודדות כזאת. ויקום בלעם, וילך וישוב למקומו, וגם בלק הלך לדרכו. שלום.